טוב, אז אנחנו נקרא בתוך או כמה שנספיק, לא נספיק כמובן את הכל, אבל בוא נקרא כמה סימנים, בסדר? אי אפשר את הכל, אז אני אנסה ללכת ככה לעיקריים. טוב, עמוד רי סמך. נגיד. בתחילה, בשורות הראשונות, הרב מתייחס למה שהוא הסביר ביחד, ושוב, כיוון שאת הכל לא נוכל, אז את זה אני רוצה לדלג. ונקרא רק אמנם צריך להכיר, זאת אומרת שתיים שורה שביעית. כן כן, אני בשביל זה הבאתי, רק נראה שכתוב שם השם שלי שכת נמצא כתוב. בסדר, בסדר, על זה לא כתוב. כן, נכתוב. קיצור, מגיד. אז אמרתי לכם בשבוע הכללי שנתתי שבעצם כל ההגדה של פסח זה סביב מצוות עשה דאורייתא והגעת לבנך. זה המצווה לספר ביציאת מצרים, זה המצווה העיקרית בערב הזה. אכילת המצה היא מתחברת לסיפור ביציאת מצרים. אני חושב שזה שייך משהו עקרוני ביהדות, שהדיבור והמעשה, דיבור, מצוות אכילה, הם משלימים זה את זה. אבל הסדר של ההגדה, עיקרו, כל מה שקורה בערב הזה, יושבים ביחד ומדברים שעה ארוכה, זה בעצם מקיימים מצוות עשה דאורייתא, לספר מצוות מצרים לכל המרבה הרבה משובח. והנה חז"ל הסבירו לנו שהאופן שבו ראוי לקיים את המצווה הזאת, זה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה הסדר, זה המבנה שכך ראוי לספר ביציאת מצרים. ואנחנו רוצים להבין מה הסיבה. הרב פה מביא את אחת השיטות של הסברת העניין. בשיעור הבאתי כמה דברים, אבל פה נראה איך שהרב מסביר בכיוון אחד. אמנם צריך להכיר, אתם רואים? 2, 4, 6, שורה שביעית מתחילת מגיד. בסדר? מצאתם. אמנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי ההכנה הם הבאים כדי להקנות אותנו קניינים כאלה שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. ואלמלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת הטוב היושר שהקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בהגיע זמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה הרויה למלא את החיים אורה, שבהצטרפותה אל הכלל הגדול הולך ועיר ומכניש את הכל לתכליתו הרם והניסה. אל תיבעלו, אני אסביר את הכל. כן, אחד הקשיים בלימוד הרב זה שיש את הרב משפטים ארוכים, אבל הרעיון פה הוא מאוד מאוד ברור. זה רעיון גם לקרוא לו מסוכן, אבל רעיון פנימי שצריך להתייחס אליו מאוד בזהירות כדי להבין את כל הדברים השונים שלו. ישנם דברים שכשלעצמם בצורה שהם מופיעים הם רעים, ובכל זאת בתוך המציאות הזאת הולכים ונבנים דברים שלא היו יכולים להיבנות בצורה אחרת. מי שנבנו אותם כוחות, אפשר להשתחרר מכל הקליפות, אפשר לפרוש מכל הרוע ולצאת ברכוש גדול. צריכים להבין מה שאחרי כן יצאו ברכוש גדול זה לא רק כסף וזהב. שיבול מצרים עם כל האיסורים, עם כל הצרות, עם כל הקלקולים שהוא הביא בעקבותיו, נבנו בו גם דברים שבלעדם אי אפשר היה למלא את יהודינו אחר כך כשאנחנו מגיעים למטרה. יש בזה משהו מאוד עמוק, אני רוצה שנבין את זה. הציור כאילו הרע הוא רע מוחלט ואין בו שום צורך, זה הכל תקלה בגלל הבחירה הרעה של האנשים. מיום אחד נגמר ומתחיל עידן חדש, היא יוצרת כאילו נתקים בהיסטוריה, היא נוצרת כאילו שיש דברים שהם מחוץ לסדר ההשגחה, כאילו שהרשעים הם יכולים ליצור חורים שחורים בתוך החלל מרחב זמן של המציאות. ולא היא. ריבונו של עולם הוא משתמש בהכל. יש דברים שאפילו בזמן שהמציאות היא מאוד מאוד שפלה ורעה היא במסתרים הולכים ונרקמים התוכניות האלוקיות, ומלאך רב על כוחו ינה אמן, וגם מציאות הרעה היא בעצם מכינה כל מיני כוחות שבלעדן אי אפשר להתקדם. זה דבר שמופיע בהרבה מאוד מקומות. למשל, כן, עכשיו אנחנו עברנו את קורין, אחת הפתיחתות של מסכת מגילה. אחת הפתיחתות של מסכת מגילה, ולרשע, מראה מגילה, כן? ולרשע נתן אלוקים עניין לאסוף ולפנוס, לתת לטוב לפני האלוקים. ולרשע נתן עניין לאסוף ולכנוס זה המן, שהוא כל הזמן רוצה המון 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 כסף וזהב, והסוף כל זה בשביל לתת זה למרדכי. ואמרתי לכם בשיעור על פורים, יש מדרש באסתר רבה שהוא בעיניי משהו מאוד עמוק בהבנת כל העניין של פורים, ושחזל אומרים שמרדכי לקח את שליש הונו של המן ובזה שלח לבנות את בית המקדש. מאיפה היה להם את כל האמצעים הכלכליים לבנות בית מקדש? שליש מהונו של המן. בית שליש לקח לעמלי תורה. כל העניין של הבית השני זה תורה שבעל פה, זה הקמת עולה של תורה שבעל פה, זה אנשי כנסת הגדולה שמרדכי נמנה עמם, שאמרו העמידו תלמידים הרבה, תקציב משרד הדתות של עם ישראל באותה תקופה היה מאוד מאוד מדולדל. מאיפה הכסף לפתוח מנת בארץ ישראל כל כך הרבה תלמודי תורה? מכספו של המים. אתם מבינים? כל התקופה הנוראה שהמן הולך ומתגדל ומתחזק ומתעשר והופך להיות אדם מרכזי וגורף המון 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 המון, אנשים מסתכלים והם באלה, מה יהיה? מסתבר שדרך זה ריבונו של עולם מגלגל את הגאולה, וכל מצבורי הכסף האדירים האלה הם הם הכסף שמאפשר את הקמת הבית השני, וזה נותן לנו מבט עמוק מאוד להבין מה פירוש השם אחד ושמו אחד. מה זה, כן, אני שוכח את הציטוט המדויק של הפסוק, תביא לי רגע אורות. אני כותב את זה בישראל ותחייתו. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. הקדוש ברוך הוא, הוא כותב כאן איך שכל המציאות כולה בכל ענפיה והתפשטויותיה, אפילו בדאגות החיים היומיים, בנכלי הפוליטיקה, בשיגונות המשתגעים, בארמת הערומים, בכל רק יד האורה העליונה, אור חוכמת אלוקים, רוח השם, נשמת חיי אלוהים, היא מופיעה, והיד נטועה והזרוע מושלת. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. למשפטיך עמדו היום כי הכל עבדיך. המחשקים היותר גדולים, כמובן שתמיד אפשר לטעון שאפשר היה גם בדרך אחרת, תמיד עומד מעל הכל סוד הבחירה החופשית, ראה אנוכי נותן לפניך את החיים ואת המוות, הטוב ואת הרע, בחרת בחיים. תמיד אפשר לטעון שאילו היינו זוכים אז היה אחר. וגם על גלות מצרים חז"ל עמלו קשה מאוד לחפש אצל אברהם אבינו את השערות הדקות שבגללם נתחייבו בניו גלות. מה שאומר שוב שכמובן ריבונו של עולם הוא לא כפוף לשום דבר, והוא גם היה יכול ליצור את עם ישראל בדרך אחרת, בהרבה דרכים אחרות, אלא שלפי מדרגתו של אברהם אבינו, לפי מה שהתברר בסדר הופעת כוחות החיים של אברהם, עם כל גדולתו, זוהי הדרך הטובה ביותר, לפי המציאות הנוכחית שהאדם הוא הביא אותה לשם. אז האמירה הזאת שגם בתוך הרע יש מגמות אלוקיות שהולכות ומתבררות, זה כמובן לא מחייב את הרע, זה לא פוגע בראייה של ערך הבחירה החופשית, אבל זה מגדיל את האמונה בהשם אחד ושמו אחד, זה מגדיל את הראייה האמונית שאין עוד מלבדו והכל יד השם מובילה. וגם במקום שנראה כאילו אין אלוקים, אבל שם יש, כמו שהרב צידו תמיד היה אומר, אלוקים באינקוגניטו. מה? באלם, כן. אתם יודעים שבתקופת המלכים הקדומים היה מנהג ידוע שמלאכים היו רוצים יותר ככה להכיר את מקרוב מה קורה אצל ההמון, אז היו תופעות כאלה של קיסרים גדולים ומלאכים גדולים שהם היו מתחפשים והיו נכנסים בין ההמון ולהקשיב. זה היה נקרא בלועזית שהמלך מופיע באינקוגניטו. הוא מופיע, מסתובב, אף אחד לא מכיר זה שהוא נמצא שם. ורציתי לומר את הביטוי הזה לכך שריבונו של עולם הוא לפעמים מתגלה בכל מיני מקומות שאנחנו לא יודעים ששם בתוך המחשקים האלה יד השם פועלת ומכוון את הדברים. יש לפעמים שבתוך מצבים מאוד קשים ששם השלילה מרובה לחיוב, אבל דווקא בתוך זה נבנים כוחות שלפי מצב המציאות לא יכולים לבנות באופן אחר. והרב עכשיו מדגים את זה. אני פותח רגע סוגריים ומזכיר לכם שהמתחיל בגנות ומסיים בשבח, מחלוקת במסכת פסחים של בן רב ושמואל, אחד אומר שזה מתייחס לעבדות ולחירות, כן? תחילה עבדים מנינו פרעה מצרים, זה מתחיל בגנות, ואחר כך ויוציאנו השם אלוקינו משם, זה מסיים בשבח. ויש דעה אחרת שהמתחיל בגנות זה מתחילה עובדי עבודה זרה יובותינו, כמו אינצד רוחני, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. על שני הדברים האלה מסביר הרב איך הגנות הוא צורך השבח, איך בגנות נוצרו כוחות חיים שבלעדם אי אפשר היה להגיע לשבח. אחר כך אני אגיד לכם מה עולה מתוך זה גם אלינו. על כן פה הוא מגיד, מתחיל בגנות ועושה משבח, להורות שהגנות הוא צורך השבח. הרב מסביר, מתחיל בגנות של עבדים היינו, אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחטות, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה של על אותם הסובלים אותה אז. כלומר העבדות גם מצד עצמה זה היה נורא והיום, צרות ואיסורים, אבל גם כן המציאות הלא נורמלית הזאת היא גם גרמה נזקים מוסריים, ויראו אותנו המצרים, עשו אותנו רעים. צריך להבין, מה אתם חושבים, שהגלות הארוכה לא השאירה בנו צלקות? מה, אנחנו מלאכים? אנחנו בני אדם במצבים לא נורמליים, הם יוצרים צלקות בחיים, בחיי היחיד, בחיי אומה. אבל גם תכונת ההכנעה וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכול לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים שישראל מצטיינים בה ושהביאו בזה ועתידים להביא טובה רבה להם ולעולם, גם זה אכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגל השיעבוד, שאחרי שסיגיו יצורפו וכוח השפלות המוריד את ערך האדם יוסר על ידי התרוממות הנפש של גאון שם השם ותפארת עוד החיים המלאים כל טוב שיברר בהם השם את עמו באחרית הימים, כמה מאתר ומשלים את כלל התכונה הכללית שבה, ומה יהיה אז אותו הרושם העבדות, אותו התמצית המצטרף לשובה שישר אחרי הזיקוק, ורק הוא ישלים את החירות הגמורה ביות האדם כל כך בן חורים על שיוכל בחירותו המוחלט גם לשעבד עצמו מקום הראוי להיות עבד, מקום שעבדות היא החירות האמיתית. אל תראה עבדי יעקב. אני אסביר. האמונה בהשם היא תכונה שיוצרת גאות גדולה באדם, כי ככל שאתה מרומם יותר את שם השם ואתה יודע שהקדוש ברוך הוא בחר בך להופיע את דברו בעולם הוא מינה אותך להיות שר לפני המלך, ואתה יודע שאדם נברא בצלם אלוקים, כל המהות של דעת אלוקים במובן הפנימי והעמוק שלה היא מתחילה מתוך זה שאדם מזהה את הנטייה הפנימית שבקרבו להידבק באלוקים. ושהרב הרבה מאוד מקומות עסוק בהרחבת הסוגיה, הרחבת הסוגיה הזאת של דעת אלוקים, שדעת אלוקים המובן העליון זה שאדם מבשרו יחזה אדם אלוקה. אדם לא רואה באלוקים איזה משהו זר ומנותק ורחוק מהעולם, שולט בעולם, אלא אלוקים הוא מקור כל היש, והוא גם מקור נשמתנו בקרבנו. והפנייה לאלוקים היא באה מתוך מה שאדם מכיר שהוא נברא בצלם אלוקים, ורק מפני שהוא נברא בצלם אלוקים הוא יכול להשיג את האלוקות, להידבק באלוקות, לדעת את השם, ללכת בדרכיו. ולכן האמונה היא מופיעת גאות השם. חייב אדם לומר, בשבילי נברא העולם. והאמונה הגדולה היא מובילה המון המון עוצמה, גבורה, חיוניות, הכרת ערך עצמו. אם הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כמרכז הבריאה וכמי שצריך להופיע את המגמה האלוקית בעולם, הוא מסר בידו את המפתח לגילוי כל המקמה האלוקית בעולם, אז ככל שאדם יותר יכיר את גודל רוממות השם יתברך, כך גם יותר יכיר בערך עצמו. אבל הגאווה הזאת, הגאות הזאת, היא עלולה באיזשהו מקום להפוך לרועץ. יש דברים שאני לא מבין, אז איך אני יכול לעשות דברים שאני לא מבין? אני צריך להוביל בשכלי ובדעתי ובהרגשתי. איך האדם יכול גם להכיר את כל הגודל שיש בו, אבל גם להכיר את כל האפסות שיש בו? להיות מלא ענווה והתבטלות לפני השם. ושני צדדים לא פשוטים. והקושי הוא לא מחשבתי. מפני שמבחינה מחשבתית אפשר להסביר את זה מצוין, שכל הגודל שלך הוא בגלל שאתה מתבטא לפני השם, אז בזה אתה מופיע דבר השם בתוכה. הבעיה היא נפשית יותר. מפני שהאמונה הגדולה יוצרת ודאות. ודאות זה ביטחון. ביטחון זה החלטיות. פעם היה לי אירוע נורא מעניין. ממש. אחד בזיכרוני. היה לנו פגישות בין קבוצה של רבנים ואברכים מבוגרים במרכז הרב, ובין ראשי התנועה הקיבוצית ומערכת החינוכית שלה. יזם את זה מי שהיה אז יושב ראש ועדת החינוך של הכנסת, נחמן רז. מאוד מעניין, זה היה לפני שם אולי 30 שנה, אולי אפילו יותר, אני כבר לא זוכר בדיוק, כן, אפילו אחרי מלחמת יום הכיפורים זה היה, כן? והוא כבר אז התחיל להרגיש שהתק"ם, התנועה הקיבוצית, היא מפרפרת, והוא חשב להציל אותה על ידי חיבורה יותר ליהדות. והוא פנה למרכז הרב ואמר, תראו, אתם הכי קרובים אלינו, בואו נעשה שסדרת מפגשים ונראה אולי אפשר שהתנועה הקיבוצית תתחבר יותר ליהדות ואתם תתחברו יותר אלינו, וככה נחזור. ו אז השיטה הייתה ככה, כל מפגש היה 3 שעות או 4 שעות, וזה היה ככה: צד אחד היה קם מרצה, מדבר חצי שעה את התזה שלו, אחרי זה השעה או שעה וחצי דיון, אחר כך הצד השני דיבר חצי שעה ושוב שעה, שעה וחצי דיון. כך היום מפגשים. אני הגיע תורי, אז נתתי חצי שעה תמציתיות, לימדתי את כל את היסודות של מאמר הדור, תפיסתנו על המציאות של החילוניות בעם ישראל, מה מקורה ומה סיבתה. גמרתי לדבר, אז קרה דבר מעניין. הרים את היד מזכיר התק"ם ואמר לי, שמע, אמרת דברים מאוד מעניינים שאף פעם לא חשבתי ככה על הדברים ולא שמעתי אף פעם, אבל בדבריך הפריע לי דבר אחד. מה? שאתה מדבר בוודאות כזאת, כאילו שאתה בטוח שזה הפירוש היחיד שלגיטימי בהיסטוריה של המאה השנה האחרונה. מי אמר לך שאתה צודק? יש אולי עוד שלושה פירושים לגיטימיים. הוא גמר לדבר, הרב וינר לידי פרץ בצחוק, גלגל מצחוק. אז היה שם מבוכה, שאלו אותו, מה אתה צוחק? אומרת, אתם לא מבינים שזה ההבדל בין איש אמונה לבין אדם חילוני. איש אמונה, הוא מדבר בוודאות, הוא מדבר את דבר השם, הוא מדבר את התורה, זה מהות האמונה. האמונה זו ודאות. לעומת זאת, החילוניות מהותה זה הלגיטימיות להטיל בכל ספק, זה הפלורליזם, זה ולכן זה לא בגלל שאלי סדן הוא ככה ואתה זה ככה. זה בדיוק הנושא שעליו אנחנו מדברים. האם מסתכלים על העולם והחיים מתוך ודאות, מתוך בהירות, מתוך ביטחון פנימי שזו האמת של החיים, או שכל החיים זה איזה קזינו שיכול להיות ככה ויכול להיות ככה, אני מאמר על זה, הוא אומר על זה, וכל אחד מנסה להתגלגל. נו, אז זה היה נושא הדיון אחר כך. אני אומר את זה כי באמת האמונה כשהיא מופיעה בכל עוצמתה, בכל בהירותה, היא יכולה להופיע איתה גם גאווה, שבבחינה נפשית זה גם יכול ליצור מצב של קשה לקבל עול מלכות שמה. מה שאני מבין, מה שאני מוליך, פתאום האדם הוא מוליך את הדברים. אבל בעולם הזה אדם צריך גם עבד השם, כי אדם לא איראני אדם וחי, ואין אדם שיכול להשיג את כל מה שהקדוש ברוך הוא משיג. ואפילו משה רבנו, וראית את פנה אחוריי ופניי לא יראו, ולכן מה שנקרא עבד השם. משה, האיש הגדול, הענק הזה, שיודע את כל התורה כולה, כל מה שתדמיר, עתיק עתיד, לחדש נאמר משה בסיני, שהשיג את ההשגה היותר עליונה שבין המין האנושי יכול להשיג. עד שהרמב״ם אומר שאחד מי"ג עיקרי אמונה שלא יכולה להיות תורה יותר גדולה מתורת משה. אין, לא יכול דבר יותר גדול מתורת משה. כן? לא פשוט, כתוב על המלך המשיח, ירום וניסה מאוד, אומר המדרש, יותר ממשה רבינו. הרמב״ם מתקן כמו משה רבינו.
אפילו לא משה רבינו.
מה?
כמעט משה רבינו.
כמו. כתוב כמו, לא?
בלבואה נעני כתוב, יגיע כמו שלמה וכמעט כמו משה רבינו.
בכל אופן, לא ניכנס כרגע לסוגיה, אבל עבודת השם היא חייבת הכנה נפשית לעבדות. מה זה עבדות? להיות יכול לבטל לגמרי את רצונך לפני רצון השם, את הבנתך והשגתך לפני רצון השם. אי אפשר להיות ירא אלוקים, אי אפשר להיות ירא שמיים באותו רגע שכל דבר עומד למבחן. כן, אתה מבין, יש היום בלבול מאוד מאוד מצוי. אנחנו לומדים אמונה, כשאדם לומד אמונה הרבה, הוא עלול גם להגיע חס ושלום לאיזה זהו, אני עושה מה שאני מבין, מה שאני מבין, אז זה הגיוני, זה, אני לא מבין. זה לא ככה. אמרתי, יחכמה ויהיו חוקה מן. אומר שלמה החכם מכל אדם, העמדה הנפשית לגשת מול הציווי האלוקי בעמדה נפשית של עבד, זה צורך פסיכולוגי, נפשי, חינוכי, מידותי, שבלעדיו גודל ההתגלות האלוקית לאדם עלולה להפיל אותו בפח, עלולה לגרום לאדם לקלקול. ובמיוחד אלה שזכו לעמוד בהר סיני ופנים בפנים דיבר השם עמכם, מה שלא נעשה כן לכל גוי, לכל עם. ומי שעמד וראה את כל הניסים והנפלאות של עשרת המכות ושל קריאת ים סוף ואכל מהמן ועמד בהר סיני מבלי כישרון הנפש להיות יכול לקבל, להשלים ולפעול במרץ גם, זה לא מבין את הכל. כמובן צריך מאוד להיזהר, לפעמים משלים הם קצת מגמדים, אבל בזמני אני זוכר הטירונות הייתה מוגדרת של להרגיל את האדם לקבל משמעת, כי בצבא בסוף אי אפשר בלי משמעת. נכון, הכל בראש, וחייל צריך להגדיל ראש, וכל אחד צריך שתהיה לו קריאת שטח וקריאת מציאות וקריאת קרב והבנה כמה שיותר. והיום בצבא משתדלים כל דבר להסביר ואת התובנה וכו' וכו' וכו'. בסוף בצבא אם כל אחד כל דבר יעביר במבחן הביקורת של השכל שלו, חבל הזמן, יהיה בלגן של סוף, כי לא כל אחד יכול לראות את הכל, לא כל אחד יכול לראות את הכל. ובצבא שמתרופף משמעת וכל אחד עושה את מה שהוא מבין, זה יכול להגיע לפרקות שלא תאומה. טוב, זה למשל כזה, אבל בעבודת השם זה ודאי ככה. תכונת העבדות במצרים יופיע בצורה מאוד מאוד לא טובה, אבל דווקא בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מתוכם, דווקא בכלל שהוא אחר כך העביר אותנו תקופה מדהימה שאנחנו הולכים ומושלים בכל איתני הטבע וזוכים שהקדוש הוא מדבר איתנו פנים בפנים ואוכלים את המן ושותים בלש מרים ואנחנו מרגישים שלו ומנצחים את כולם, ועם כזה יכול בסוף מבחינה מידותית להגיד אני ואפסיעות והוא עושה לו אלוהים. כמו שהמפרשים עומדים הרבה על ההבדל בין העגל למשכן. העגל, הם עשו את העגל, אמרו אל אלוהיך ישראל, זה עבודה זרה. למרות שלא הייתה כוונתם לעבודה זרה, במובן, איך שמסביר שם ספר הכוזרי, שבמובן של לעבוד לאל אחר. הם רצו לעבוד את השם. איך? הנה, איך שאנחנו עושים. והתיקון זה... ויקל פקודי. אם אני לא טועה, פעם ספרתי בויקל פקודי, אני חושב כתוב 27 פעמים, אולי 14, לא זוכר כבר, פעם ספרתי, זה יצא לי מספר מאוד גדול. כאשר ציווה השם, כאשר ציווה השם, כל המשכן אפשרי רק לבנה זה בדיוק כאשר ציווה השם.
אמרת לנו 26 שהשם הבעיה,
מה?
שבאתם אחרי
שאמרת על 26 ואני אצלי בדיוק
שם
הבעיה. טוב, אני כבר לא זוכר. אני לא זוכר. אני פעם ישבתי ועברתי, תסתכל לבא שלך, אני לא בעיה, תסתכל אחר כך, תגיד לי כמה מצאת.
פשוט.
ויקל פקודי, מה?
כן, פשוט, שנייה אחת.
טוב. בכל אופן, לא יכול להיות שזה מופיע בתאיות שונות. בכל אופן, תכונת העבדות היא מכשירה אותנו להיות בני חורין אמיתיים. בן חורין אמיתיים זה אדם שיודע שהוא לא תלוי בשום דבר חיצוני. אין לך דבר העומד לפני הרצון. עד כדי שבתגזור עומר ויקום לך, עד כדי כך שהצדיק גוזר והקדוש הוא מקיים, עד כדי כך שאתה יכול להוג עוגה ולהגיד אני לא זז פה עד שיורד גשם. מה זה הטיפות האלה? לא התכוונתי לטיפות, התכוונתי לגשם. לא, 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 לא כל כך חזק, חלש. מה זה? זה כוחה של גאות השם. שאדם יודע שהקדוש הוא בחר בו להופיע דברו בעולם, והוא משתמש בכוח שהשם נתן לו, זה יכול להיות, אם מלא חוני, אתה גוזרני עליך נידוי. כולם ידעו שחוני הוא עבד השם. כולם הכירו את חוני וידעו שמה יעשה לך, ואתה כבן המתחתן לפני אביו. אומר הרב, עבדות מצרים עם כל האיסורים שהיה בה, עם כל הצרות שהם, כל הרוע שהיה בה, התבנתה בנפש הישראלית סגולה שבלעדה לא היינו יכולים להיות בני חורין. כן, מה רצית?
לא רציתי זה קלחול עלול להיווצר
אם אין
מצב של עבדות, איך
זה
מתקשר
לחטא העגל? לא, כי מה זה חטא העגל? אדם קובע לעצמו איך הוא עובד את אלוהים. אני מבין, אני קובע לעצמי, אני אדם, הקדוש ברוך הוא מסר לי את המפתח, עכשיו האדם הוא קובע לעצמו איך לעבוד את אלוהים. חטא העגל, רבי יהודה הלוי מסביר את זה שם בכוזרי, שזה לא עבודה זרה במובן הרגיל. הם עשו את העגל כדי, כיוון שמשה לא בא, הוא לא נותן להם את המצוות, הוא לא מראה להם, אז אנחנו לא עושים את זה. ושם הוא מביא את המשל המפורסם על הבית מרקחת, כן? כשמכנס לבית מרקחת, אדם שלא מבין, לוקח את זה, יכול להפוך את זה לרעל. רק הרוקח יודע בדיוק באיזה מינונים לתת, והרוקח הזה זה אלוקים. ואתה עומד בפני התורה כולה כעבד, ומקבל עצמך את כל המצוות עם פרטיהם ודקדוקיהם בדיוק ככה וככה וככה וככה, בין אם אתה מבין ובין אם אתה לא מבין. זה יסוד עבודת השם, בלי זה אין יראת אלוקים, בלי זה אין עבודת השם. אבל זה בנפש, זה כישרון נפשי, איך להיות מלא גאות השם, מלא הכרת ערך האדם, מלא הכרה מה זה צלם אלוקים באדם, מלא הכרה מה זה נקרא שאלוקים ברא אותי בצלם אלוקים, עד כדי כך שאמר לי אתה קובע מה יהיה, הורדו בדגת הים, צדיק עוזר והקדוש קום קיים, ואתה יכול להגיד לנהר עצור, אני צריך לעבור, ואני ואני ואני. וכשאתה עומד לפני דבר השם אתה עבד, אתה מקבל את הדברים כמו שהם, אתה מסלק את עצמך. ברור?
אז חטא העגל היה אחרי יציאת מצרים.
מה?
חטא העגל היה אחרי יציאת מצרים. לכאורה אחרי יציאת מצרים כבר לא צריך להיות משהו כמו חטא העגל.
טוב, סגולת עבדות נקנתה באופן יסודי באומה. זה לא אומר שאין משברים, זה לא אומר שהגאות הגדולה שהגיעו אליה במעמד הר סיני מתוך כל זה, ושהם צימאון אדיר כבר לממש אותה, היא לא יכולה לעבור את הקו בחטא העגל. הרי אנחנו יודעים שעוד הרבה צרות נכונו לעם ישראל. אבל יש הכנה בנפש. וכמו שאנחנו אומרים, שהמהר"ל חוזר על זה הרבה מאוד פעמים, וכישרון הנבואה הוא דורש הכנה בנפש. שהמידות הישראליות הן דורשות הכנה בנפש. עכשיו ההכנות האלה, שוב, בסוף זה תלוי בבחירה חופשית. כל הכנה בנפש אתה יכול לממש אותה ואתה יכול לא לממש אותך, כן? הכישרון המוזיקלי הכי גדול, אם הוא לא ילמד הרבה מוזיקה ולא יתאמן, הוא לא יגיע לשום מקום. אז זה שיש לנו הכנה זה עוד לא תעודת ביטוח שהכל יהיה בסדר כל החיים, כן? אבל זה הכנה בנפש שבלעדה לא היינו יכולים ליצור את המצב השלם. עכשיו אנחנו מדלגים 1, 2, 3, 4, 5, 6 שורות כי שוב אני מה שקשור ליחץ אני לא רוצה כאן לעסוק, מגיעים לנקודה השנייה. כן, מה אתה לשאול?
להשלחה בחיים שלנו.
תן לי, אני תכף אגיע לחיים שלנו. בסדר? אתה יכול להמתין עם השאלה רגע? אני רוצה להביא את הדוגמה השנייה. מה? כשם, לכו שש שורות קדימה. פשוט אני רוצה לדלג, פה מדבר על אכילה הכרחית ואכילה תכליתית, זה הכל קשור ליחד, שאני לא נכנס לזה. כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מצידה, כן, הגנות של מתחילה עובדי עבודה זרוי אבותינו, הוא גם כן גורם לשבח. למה? שימו לב. שמפני יתרונם הגדול של ישראל ונטייתם לרוחניות ולשכליות, מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש העומדים להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, אלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, להכשרת ההנאות והעידונים היפים שהם באים מסוד ההכשר הדמיוני והנטייה בכלל לחוזק גופי, שכוח השכל והתגברות הרוחניות מכניעתו. אני לא זוכר איפה ראיתי את זה, אבל הרב אומר בבית הרבה שום מקום, לא זוכר. נגיד כל הדברים לדבר אברהם אבינו. אברהם אבינו החוקר הפילוסוף האלוקי, כן, איש הרוח הגדול, שהוא כל הזמן התבונן אל המשמעות של המציאות וחיפש, הוא אמר אין בירה למלך עד שנגלה עליו מלך מלכי המלכים. בסדו של אברהם המהר"ל כותב שאברהם תכונתו העיקרית את החוכמה, כן, החוכמה והחסד קשורים, אבל בסופו של דבר אברהם אבינו הוא אבי האמונה הישראלית. מה זה? הוא חיפש, חז"ל אומרים, מגיל 3 עד גיל 40 עד שנגלה עליו מלך מלכי המלכים. אדם שיש בו נטייה רוחנית כל כך חזקה, אז קודם כל יש סכנה שיהפוך להיות איזה איש סגפן, מנותק מהחיים, איש רוח שחי לו בעולמות עליונים שכל עניין העולם הזה לא מעניינים אותו כטיפת השום. אבל איש כזה לא יכול לבנות אומה, איש כזה לא יכול להיות בסיס להופעת עם שלם שחי חיים רוחניות שמטשת כוחו של אדם. זה יכול להיות בתור איזושהי מצב ביניים של הלוואה. כן? יש מדרש כזה. הכל לובים בעולם. היום לובים מהלילה, הלילה לובים מהיום. יש תקופות קיץ וחורף. לא זוכר את כל הדוגמאות שהמדרש אומר, אבל אני מוסיף. השכל גובה מהגוף, הגוף גובה מהשכל. החפץ הגדול ללמוד גמרא והלכה לווה מהחפץ ללמוד אמונה, ולפעמים החפץ ללמוד אמונה מתרחב והוא לווה מהחפץ ללמוד גמרא. זאת אומרת, בחיים אתה לא תמיד חי על האיזונים המדויקים של הכל, אם הכל בצורה שלמה. לעולם הוא מלא תפיסה של כוחות, ולפעמים הכוח הזה לווה מהכוח הזה, לפעמים הכוח הזה לווה מהכוח הזה. אברהם הוא אבי האומה הישראלית, הוא היסוד של כל האומה הישראלית. אם אברהם אבינו היה איש כזה שכל כולו רוחני והעולם הזה בעיניו היה קליפת השום, הוא לא היה יכול להיות היסוד של אומה שלמה. הרב מוסיף פה גם את כוח הדמיון. כוח הדמיון שביסודו הוא כוח רגשי, חושי. כן, הדמיון זה מה זה הדמיון? כן, זה היכולת של האדם לחבר כל מיני חוויות חושיות לאיזושהי מערכות חדשות. כן, אדם קולט הרגשות, תחושות, מראות, קולות, הדמיון שלו הוא יוצר כל מיני הרכבות וכל מיני... הכוח הזה, כוח חשוב, גם השגות רוחניות בנביאים אדמה, אבל יש בו צעד נמוך של רגשנות גדולה ושל תחושות חושיות עמוקות ושל נטייה לצייר דמיונות. איש השכל הוא בז לדמיון. איש השכל הוא איננו הולך אחרי כל התחושות והרגושים והאינטואיציות. הוא מנתח באופן מדעי, שכלי, מדויק. אילו אברהם אבינו לא היה נולד באור כסדים בביתו של תרח, אז הנטייה המוגברת שלו לקרבת אלוקים ולרוחניות ולהבנת האמת האלוקית הייתה יכולה להביא אותו למקום שהוא כבר לא היה יכול להיות אבי אומה.
למה אבל זה בסדר יכול להיות אבי אומה? אם הוא סגפן אז למה הוא נענה לאבי אומה?
כי מה שיש בבנים זה מה שיש באבות.
ואז לא יכול להיות אומה שתשב בארץ
בוודאי. אבות לא יכולים להנחיל לבנים מה שלהם אין. אז האמת, אברהם, יצחק ויעקב יש לנו דמויות מושלמות כאלה שיהיה בהם את הכל. כדי ש... אמרתכם את זה פעם שהרמה מורה נבוכי למשל יש לו קושיה, למה הם התעסקו בנכסים, במקנה, בזריעת שדות, בחפירת בורות? יקימו מכון מאיר לבעלי תשובה ויחזירו את הגויים בתשובה וגמרנו, שיעסקו רק בעניינים רוחניים. והתשובה שלו שהם ידעו שהם צריכים להקים אומה שתדע את האלוקה ותעבדם, וצריך אומה יכולות להחזיק עולם רוחני וקדושה ודבקות גם בזמן שעסוקים עניינים חומריים. אז את הכישורים האלה הם צריכים להופיע בחיים שלהם כדי להנחיל את זה לבניהם, כדי להשריש את זה בעומק החיים הישראלים. אומר הרב, אברהם היה מוכרח להיוולד באור כסדים כדי שיופיע בשלמות כאיש רוח עליון וכגיבור מלחמה וכאיש עשיר וכאדם יש לו דמיון רחב, יש לו גבורה פיזית ואומץ לב ותושייה, שאת זה הוא קנה באור כסדים. נכון שבאור כסדים זה הופיע מלא תינופת, גסות, פראות, בעמות, אבל השיעורים האלה אברהם הלך וזיקח אותה ותיהר אותה והשתמש בהם אך ורק לשם שמיים. אותו דבר עם ישראל. עם ישראל עובר חוויה רוחנית מדהימה. אתם יודעים מה זה? לחיות 40 שנה בנס, לאכול את המן, לאכול דירה של מרים, כל הזמן הנן הולך לפניהם ביום ועמוד יש לילה, כל הזמן רק לומדים תורה, עומדים פנים פנים דיבר השם אחרי. זה היה יכול להיות עם של נזירים וסגפנים שמותקים מעולם ומחיים. המלטת שערי תומעה של מצרים וכל העבודה זרה שהייתה במצרים, תודה רבה, זה בנה בנו כוחות חיים שאחרי שהשתחררנו מכל תומתם הם מצורפים לקודש באופן שהקודש איננו יכול להופיע בערכו הנכון בלעדם. ברור? בוא נקרא את זה עוד פעם. שמפני יתרונם הגדול של ישראל והיא נטייתם לרוחניות ולשכליות, מפני תעודת קדושתם בתור עם קדוש העובדים להודיע שם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון באותו הצד שהוא צריך לשיקולו של עולם ותיקונו. ולכן בית המקדש הוא כולו נויו של עולם, שהוא צריך להכשרת הנאות והעידונים היפים היסוד שהרב מדבר על כמה מקומות בין היה דברים מבינים. יש הנאות ועידונים שהם שייכים לשלמות החיים, שמחזקים את החיים. רגע, הנה היה חלק א', חלק לכולם. תביא לי אבל אחד קודם כל שאני אחפש. יש פסקה, רגע, לא, לא בטוח שזה באלף. רגע, 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 רגע. בעצם אני חושב שזה בסוף ב', תהיתי. זה בסוף ב', תביא לי רגע. הזמן שנלמד את זה, היינו צריכים ללמוד זה באלף אלול, את הפסקה הזאת.
הרב, אתה יכול לעשות מה הקשר לדמיון, כאילו?
עבודה זרה?
לא, אמרנו שאני לא תכן במצרים כדי לקנות את ה... אחרי אתם היו כל כך מוכנים.
עבודה זרה היא דמייה על הרבה דמיון. עבודה זרה זה פרעות דמיונית.
וזה מה שכאילו חדור.
הזיות ואקסטזות וזה הכל... כמו סמים, זה הכל דמיון.
וזה מה ש...
והפיתוח היתר של הדמיון הוא ממעט את כוח השכל. העבודה זרה היא צריכה למעט את כוח השכל. אבל התורה לבד, שאם היא ממעט את הדמיון, זה גם כן לא טוב. צריך את ה... תראו בעמוד 389, פסקה שמ. הסקט ושמע ישראל עשו כיתות כיתות ועסקו בתורה שאין התורה נקנית אלא בחבורה. מפני שתורתנו הקדושה היא תורת חיים שאינה מנגד את ההולכים בה לחיי נזירות ומאיסה בעולם ובתענוגיו הטהורים המרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו. אמרתם איזה משפט של הרב קוק? יש בעולם הזה תענוגים טהורים שמרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו. יש תענוגים, אתה מקבל למוזיקה, ליופי, לכל מיני דברים שהם קוראים לאדם שיהיה לו טוב בעולם. שישמח ומלא כוח. אתם יודעים, זה דבר מאוד מעניין. אתם יודעים שבשנים האחרונות גילו שצחוק נותן כוחות לאדם. אתם יודעים? מה שיש להם ניצנים. אני השבוע הייתי ביקרתי איזה חולה והרופאה אמרה לנו אתם מוכרחים להצחיק אותו. באמת אפילו שזה צחוק מאולץ אבל זה מפעיל כל מיני מנגנונים שמחזירים אותו לגבורה שמלחמה נגד המחלה. יש חולים שמפטרים בגלל דיכאון. יש להם דיכאון אז זה משהו אני לא, גם אני לא יודע להסביר את זה בכלל רפואית אבל זה היום אני יודע שזה מה שאומרים. זה גורם דיכאון נפשי גורם שמנגנונים פיזיים שאחראים על תקיפת כל הנגיפים והחיידקים וכל המחלות, כן? הם לא עושים את העבודה של מוצרים. והצחוק והשמחה מוליד באדם חיוניות שמייצחת הרע. בשזה הקדוש חוברה בעולם תענוגים טהורים, כמובן, אלה שמבוררים שהם תיאורים, כן? תענוגים תיאורים שהם מרימים את המעלה האישית ומסמכים בליבו. ולכן, יש בתכונתה של תורה צורך לחיי חברה וזהות. אי אפשר ללמוד תורה לבד, צריך ללמוד תורה בחבורה. ועל זה שיש חבורה, זה מביא לחיים מדיניים, יפים ונעים, בטבע קניין הראות, וחברת אלינו רבו בתכונתה. ההתרחקות, אני צריך להסביר את זה יותר, אבל אני לא רוצה עכשיו. ההתרחקות מן הבריאות והנזירות המופלגת שהסירו ממני גמרים וגמרים וגמרים מתוך המים ותגמרים וחמים, היא זרה לרוחה של תורה, עד שבטבע עצם בנייתן לדעת נגיע מזמן וחדורה, איפה שעבדו תרחקות מן האדם. טוב, יש מקום להרחיב בזה בסוגיית הלימוד תורה, אבל זה לא עכשיו הסוגיה שלנו. מה? מה? משהו אחר. בוא נגיד ככה, אני לא יודע איך מפרשים, אבל אני חושב, עם כמה שאני יודע, הוא לא מתכוון שתחיה בבדידות. הוא רק לך לך, צא לך ליער, כן, או לא יודע איפה, ושם עצמך, תעשה חשבון נפש, ותמצא, זאת אומרת, שיהיו גם זמנים שאתה נמצא עם עצמך בשביל להקשיב לקולות הפנימיים שבקרבך, כדי להיות אמיתי ונוקב ויודע בדיוק איפה אתה צריך לעבוד ולרומם את עצמך לפי מדרגתך, ולא להיבלע וזה משהו כזה כללי שאולי מטשטש את הצורך לעבודת השם האישית שלך. אבל אני לא חושב שגם אפילו רב נחמן ברסלב, שהוא קיצוני בהרבה מאוד דברים מסוג זה, הוא אומר שאדם צריך להתבודד שנים ולהיות לחיות לבדידות ושככה גדלים בתורה. ואם כן, אז הרב קוק חולק עליו.
הרב, על משה רבינו היה מעל.
לא, זה מה שאני אומר, משה רבינו. לא על משה רבינו, הרי אפשר. שוב, אני אגיד לכם את האמת, אני לא כל כך רוצה שזה יהיה הסוגיה. הרי עמוד אחד אחרי זה, הרב מביא את המדרש, זאת התורה אדם כי ימות באוהל, שאדם צריך להמית את כוחות הנפש שבו בשביל ללמוד תורה. סתירה. זה בשיעור אחר. לכם ניתן.
יש לנו חול לשלם לחשוב
עליו. באותו מקום, בעמוד הבא, יש את המדרש, זאת התורה אדם כי ימות באוהל. שאין התורה נקנית, אלא מי שמית עצמו עליה. זה שפירה. טוב, זה יהיה נורמל מאוד. אם כן, על כן, כדי ליתן שורש בגזע הישראלי, לבל יבולה, לא לצד הדמיוני ולא לצד החומרי לגמרי, מכוח התגברות השכל והרוחניות, לכן, הכי נדון כל המעשים, רתיעה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה, יובותינו, והתגברה בלמדי התכונה החומרית והכישרון הדמיוני מידה נפרזת, מאחר שלא היה השכל הטהור, שיסודו דעת אלוקים מעקבתו, כי השכל הטהור זה דווקא זה שיסודו דעת אלוקים, מזה הצעה שבע, שעכשיו, שקרבה למקום לעבודתו, ויכולים אנחנו נשאיר את תכונתה של העבודה האלוקית, את עוד החסד והצדק האלוקי הטהור, בכל אותם הכישרונות הנמצאים לנו מסוד הגזע המקורי שעובדי עבודה זרים אותנו, שזה נותן אימוץ לכוח הגופי וכישרון הדמיון שימצא אחרי זיקוקו את מקומו המוגבל לו. זהו התכלית של הסברת המגיד, להבין שהכל יד השם, גם הגנות וגם השבע. אנחנו מרבים לספר בתיאת מצרים, לספר את הנפלאות של השם עמנו, אז אם נספר רק את היציאה, רק את השבח, לא ירדנו עדיין לעומק ההנהגה האלוקית. שגם גלות מצרים היא חלק מהשבח, היא מכינה את השבח. תגיד לכם עוד דבר אחד, ש... טוב, אני רוצה להשתיד לנושאים עצר, אבל אני אגיד לכם רק עוד דבר אחד. ישראל לא הייתה יכולה להתמודד עם כל הבעיות הקשות שיש לה אילולי שהייתה מדינת עשירה כל כך ומפותחת כל כך ועם רמה כל כך גבוהה של הייטק. שנים בצבא, השתחרר מהצבא ופגשתי מקרה בהקשר אחר משהו, איש עסקים אחד גדול, אמרתי לו, תשמע, יש לנו בחור זה וזה שזה, אולי אתה חפש איזה מנהל, איזה מישהו מביץ, איזה מישהו בכישרון. אז הוא אמר לי דבר שהפיל אותי לקרשים. הוא אמר, כן, אני אשמח, בחור צעיר מוכשר, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. הוא אמר, הוא אוהב כסף? אמרתי לו, אני רוצה להתפרנס, אבל אני לא חושב שהוא אוהב כסף. אז הוא אמר, זה לא מתאים. אמרתי, מה זאת אומרת? את העבודה הזאת, מי שלא אוהב כסף לא יכול לעשות אותה. הפלתי רק ראשית. האיש הזה, כן, הוא מיליונר גדול. ואגב, עם הכספים שלו היום, הוא תורם סכומי עתק לבנות את יהודה ושומרון ולבנות ישיבות ותורה וכל זה. הוא עומד על עצמו. הוא לא היה מגיע לזה אם הוא לא היה עוד כסף. זוכר, זה נורא לי זה. מה, אי אפשר... ומה אני אגיד לך, מסובך. יבוא יום ונדע להתמסר לכל ענייני עולם הזה, לא נראה אוף את הכסף. אבל כשאני חושב על, על זה שריבונו של עולם, על הגנות הזאת שמדינת ישראל נבנתה בשנים כאלה מתוך ניתוק כזה של תורה, עם כל הבעיות וכל הבושות שיש לנו בגלל כל הפרצוף של המדינה הזאת, זה מבייש. כל מיני דברים שקורה במדינה הזאת, זה ממש מבייש. בכל זאת אני רוצה למד זכות על עם ישראל וגם על ריבונו של עולם שהוא מארגן לנו גאולה כזאת מסובכת. אז אני אומר, יבוא יום, אנחנו נלמד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. ויכול להיות שאחרי 2000 שנות גלות, בשביל להקים תשתיות, כנראה שהיה אולי צריך כוחות שמסודם כוחות שליים, וצריך לעשות כמה שיותר מהם מעמד להשתחרר ולנקות אותם, לתאר אותם, לראים אותם. אבל בינתיים יכול להיות שהכוחות האלה בונים יכולות וכישרונות ויש להם תפקידים שהם מתגלים שם בעומק החושך, ואנחנו צריכים לשאוף לנקות את כל הזוהמה ואת כל הטומאה, אבל את האמביציה ואת העמל ואת השאיפה הגדולה ואת ה... כן? אותו איש אמר לי עוד הערה ככה, שאלתי אותו בן אדם, שאלתי, תגיד לי, האם זה בן אדם שמוכן להפסיד? זה בן אדם כזה שהוא לא מוכן להפסיד אף פעם. מקרים יודעים משחקים שכל פעם שהם לא מנצחים אז הם פורצים בבכי, לא יכולים לסדר את זה שהם לא נצחו. זה הרי זה גייבי. במילים אחרות, זה גייבי. אבל האם אפשר לייצר אמביציה אינסופית יחד עם הנבל? מדי שאפשר. שזה האידיאל, לשם אנחנו שואפים. אבל זה שבעולם הזה ריבונו של עולם הרבה פעמים מגלגל דברים גדולים דרך המחשקים, זה מפני שיש כוחות חיים שלפעמים העולם עוד לא הבשיל שהם יופיעו בצורתם, אבל צריך אותם להשלמת המציאות. אז הקדוש הוא מופיע אותם במקומות אפלים, בצורה אפלה, אם זה אהבת כסף או זה קרייריזם וגאווה ורצון של ניצוח, כל מיני דברים כאלה. ואנחנו צריכים להשתחרר מצד התאמה. אולי אפילו זה היסוד של הוויכוח בין רבי שמעון לרבי יהודה על רומי. רבי יהודה בא ואמר, תראה, רומי, איזה אמביציות יש להם, הם בונים שווקים, נותנים מכסים, זהו, מה, הם מרימים את העולם לליגה לאומית, אמריקה. אומר רבי שמעון, אבל כל הטונה התרכיב את הכל. עכשיו, שניהם צודקים. אפילו שניהם צודקים. יש שם כוחות גדולים ברומי, שלא ספק מתוך זה הם יוצרים יכולות בעולם מאוד מאוד חשובות בשביל העתיד של העולם. אבל כמו שזה, כשזה רכוב מבחינה מוסרית, זה יוריד את העולם לעומק התהום. יבוא יום ויצדה קודש ויופיע השלב המתוקן, ואז כל אותם כוחות שהופיעו בתומה, אחרי שכל הרישה כולה כישן תכלה, מה שישאר מהם זה כוחות גדולים שהם נצרכים של הקודש. זה ויכוח ששנים שיש ביני לבין הרב יגאל, למשל, המכינה. הרב יגאל מזהיר אותי כל פעם שאני לא אדכה את האגו של הבחורים. למה? הוא אומר, בקרב שיש בצבא, מי שלא ספוג ברצון להצליח, הוא לא הצליח. אני אומר לו, די, יש לנו כבר מספיק אנשים כאלה, עכשיו אנחנו מופיע משהו חדש. אנשים שמלאי ענווה, ובכל זה יש להם גבורה להצליח. אבל זה רק לימוד המשיח, זה לא הגיע. אנחנו מתווכחים על זה. לא, זה לא מצחיק. היה לנו כמה פעמים דברים מאוד מעניינים בתחום הזה. פעם, לפני הרבה שנים, יפתח רונטל, אלוף שדחר, אז באותה תקופה היה עדיין אלוף משנה, הוא היה מפקד קקש, קקש, קורס קציני שריון. היה מחזור ג' אני חושב, משהו כזה. היה שם בחור תותח על באישיות שלו, והוא הגיע לקוצינים, ואז קצין זה עוד היה וואו 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 וואו, זה היה פשוט קצין משריון. אז פעם יגאל פגש את יפתח ואמר, איך הוא? הוא אמר, אני לא יודע אם הוא עושה עם את הקורס. איך יכול להיות? הוא לא יודע, זה החוות דעת שהגישו לי שם. אמר, תעשה לי טובה, תבדוק. אז הוא בדק חזר, הוא אומר, תראה, הוא לא מספיק אסרטיבי, הוא לא מדבר, לא שומעים אותו, מפקד צריך, במיוחד בשריון, הרי בשריון עיקר הפיקוד זה דרך הקשר, כן, הרי אתה לא רואים אחד את השני, האסרטיביות בקשר היא אחד הפרמטרים הכי חשובים ליכולת מנהיגות בשריון. טוב, אז אביגל פגשת אותו בחור, אמר לו, תגיד לי, מה קורה איתך? הוא אומר, עזב, כולם שחצנים, כל אחד נדחף לקשר, כל אחד זה, כל אחד רוצה להראות שהוא יודע להגיד מילה. אני, מה שלא צריך, אני לא אומר מה שלא אומר, אני לא אומר, אני לא נדחף, מה זה? אמר לו, תשמע, אתה כל דברה נכבד, אם אתה פה בישיבה זה בסדר, ותמרד מאוד זה בסדר, אבל אם אתה רוצה את קצין, הוא אומר, אין לי בעיה, אבל מה, אני אהיה כמו החבר'ה האלה, אני אהיה, זהו, שזה... תתחיל לצעוק בקשר, תתחיל, זהו. אז הוא קיבל את המוסר הזה והתחיל לדבר, ונהיה מפה. אז בעולם הזה יש כוחות שהופעתם עם הקודש היא שייכת לשלמות מאוד עליונה. להיות אדם מלא רוחניות, ויחד עם זה לרצות לפתח את העולם הזה, להיות מלא כוחות אדירים לפתח את העולם הזה, זה שלמות מאוד עליונה. להיות אדם מאוד מאוד שכלי, ויחד עם זה להיות מלא רגש, זה לא פשוט. ועוד כל הרבה דוגמאות יש כאלה. ולכן לפעמים יש מצב, כן, שיש מין שלב מעבר כזה, ושם הכוחות הגדולים הולכים ונבנים, שהם עדיין לצערנו מעורבים בהרבה מאוד סיגים, אם זה יש קנות וצרות ואיסורים, אבל זה הצעת השם להכין בעם ישראל כוחות, שאחר כך כשיתמרקו הכוחות והתנקו מכל הקליפות ומכל התומות שלהם, אז הם יעטרו את הקודש, שבלעדם הקודש לא יכול לעמוד חסין. כן.
מה הם מצפים באמת? דווקא מרשב"י שהוא משיגיד יפו? כמו אבי, זאת אומרת, שהוא דווקא יסתכל בצורה, בהסתכלות הזאת של שהכל...
למה דווקא מרשב"י?
כי הוא כאילו הזוהר.
זה הצד המוחלט, אבסולוטי, העליון, הפנימי ביותר. הצד הפנימי ביותר, אין לה רעה מידה.
אין?
אין לה רעה מידה. אומר רב שמעון יוחאי, כיוון שהכוחות האלה הם נובעים מתוך רוע, מה שהם בונים עושים. אין לה רע קיום. כל זמן שהרע לפוף איתם, אתה מתפאר שהם בונים את העולם, הכל יחרב.
אין לה בסוף בתורן.
מה?
לתורן אבל.
זה לא הדיון. זה כמו שהרב כותב למשל, שעבודה זרה, יש דברים שהם תורמים אחרי שהם משברים. נדמה לי הלכה, שאסור לקחת, אסור להשתמש, כל דבר ששמש לעבודה זרה, זה איסור ענה. אבל אחרי ששוברים אותו, ומחריבים אותו, ומתיחים אותו, אפשר להשתמש. וכן, הרמה זה השתמש גם באופן רוחני, שאסור לפאר שם עבודה זרה גם הדברים טובים שיש בה, כי צריך קודם לשבור אותה, ורק אחרי שלא נשאר שנשברה עד אפשר לפאר דברים טובים שיש בה. אחרת הפיור הזה יכול לגרום להתחזקות הרע. וכן לכן אמרתי שדברים מדהימים, שחלק מהחשבון הזה הוא נכון אחרי שזה נהיה שבח. אז אתה יכול להגיד אבל אם זה לפני שנהיה שבח ואתה אומר וואלה, זה יש פה דברים טובים, אז זה מסוכה, אז אתה מחזק בזה את הרע. אתם מבינים? זה ודאי אסור לעשות את זה. אני אמרתי, ואכן אני אומר שוב, שזה קצת, אני מרגיש תמיד ככה זהירות גדולה באמירות של הדברים האלה, כי אנחנו לא רוצים חס ושלום לחזק שום דבר שהוא מכוער ורע. אבל כשאני שואל איך זה שריבונו שלה מגלגל את גולתם של ישראל בדרך כל כך אפלה, קשה, מסובכת, על ידי אנשים שיש בהם כל כך הרבה סיגים, אז שוב, יכול להיות שיש הרבה סיבות ותוכניות וזה, אבל אני אומר, בהקשר למה שלמדנו עכשיו, אז אחת הסיבות היא מפני שיש מצבים שיש כוחות גדולים שבלעדם אי אפשר להקים מדינת ישראל, וכרגע הכוחות האלה הם יכולים להופיע דווקא מה אתה מדבר? אמרת לך משל אמביציה אינסופית, אהבת כסף, רצון להצליח.
למה חייבים
אותך להתקדם כאן? למה? כי המציאות כשהיא מאוד 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 קשה, אתה צריך לשנות אותה, אתה צריך להיאבק בה. אז הרבה פעמים הכוחות האלה הם נדרשים, כי אחרת אתה משלים המציאות. יראה, יש ספר שאני, אני חושב שזה ספר חובה, אני אמרתי פעם כאן, ספר חובה. לא אמרתי. יש ספר שנקרא צניחה עיוורת. קראתם את זה? ויש פה ספרי התחול. מותר לשבעה גבוהה לקרוא ספרי חול? תקראו את זה בשירותים. אני אקרא את כל הספרים אני קראתי בשירותים.
זה
עברית.
בסדר.
הרב טאו הרשה לי.
מה שהגעתי לישיבה אני זמן לקרוא שום ספר חול.
מה?
מה שהגעתי לישיבה
אני זמן לקרוא שום ספר חול. אשריך וטוב לך. בסדר, אתה לא חייב כל הזמן. עכשיו אל תקרא. לא משנה, אבל אני אומר... תשמע, סליחה עברת. זה יהודי בשם שייקדה. שהוא התחיל בזה שכשקפצו הצנחנים לאירופה, אז היו... הייתה שם התלבטות. אתם זוכרים, זה לפני השואה, בשואה. אז ההגנה יחד עם הבריטים החליטו שהבריטים יצניחו יהודים באירופה כדי שהם ינסו לארגן את פליטי השואה לאיזושהי התארגנות, קודם כל שיגידו להם מה שקורה ושיחזקו אותם לנסות לאיזשהו פתרון. אז היה שם מחלוקת איך להצניח אותם, היו שני שיטות. הייתה שיטה להצניח אותה למקום שיש שם ריכוזים של פרטיזנים, אבל אחר כך צריכה בעיה איך לעבור מהריכוזים האלה לתוך שטח אויב. כלומר, ביוגוסלביה היו שטחים שנשלטו על ידי הפרטיזנים, אז אפשרות אחת להצניח אותם ליוגוסלביה, ואז הם צריכים לגנוב את הגבול בין יוגוסלביה לבין הונגריה לבין רומניה, או להצניח אותם ישר בשטח היעד. אבל צניחה עיוורת, אתה לא יודע איך תיפול, אתה יכול ליפול על פטרול גרמני. אז בסוף חלק הלכו ככה וחלק הלכו ככה. שייק עדן בחר צניחה עיוורת.
מה?
לא, היא צנחה דווקא ליוגוסלבים. היא דווקא ליוגוסלבים, ובאמת זה מה שהסגיר אותה. שעברה את הגבול, המבריח כנראה הוא זה שזיהה והסגיר אותה. איך נדמה לי, אני לא בטוח, נדמה לי שבסוף תולים את הנפילה שלה בשבי להסגרה של המבריח. אבל הוא צנח ברומניה. צנח סתם בשטח, כשהוא לא מכיר בכלל את האזור ואת השטח, ומשם תחיל להתרגל. אבל לא זוכר, אבל אני אפילו נדמה לי שהוא... לא זוכר.
מה הייתה המשימה?
המשימה הייתה להציל את יהודי רומניה.
נו, איך?
תסתדר. 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 עכשיו הוא מתאר את הצניחה הזו, והוא, זה לא מגיע, הוא הגיע לבוקרשט והוא ארגן את הצלת. הוא פעל כל מיני פעולות, כיוון שהוא היה מודע למה קוראים המשלוחים. אז קודם כל הוא אמר את זה לכל היהודים שם, והוא הפעיל כל מיני מערכות שהרומנים לא יאפשרו לגרמנים לשלוח טרנספורטים של יהודי רומניה למחנות. ועכשיו הוא אחר כך, אחרי שנגמרה המלחמה, אז הוא נשאר שם והוא התחיל להבריח יהודים מעבר למסך הברזל, כי אחר כך רוסיה כבשה את כל השטחים האלה. אז הוא למשל אדם שהבריח מאחורי המסך הברזל הסובייטי, לא יודע מספרים מדויקים, על כנראה היקפים של יותר מרבבות, זאת אומרת אולי אפילו 100-150 אלף יהודים מרומניה, מיוגוסלביה, מכל מיני מקומות, הכל במחתרת. הוא הפך להיות אחד מאנשי המוסד, והוא 40 שנה עבד במוסד, הוא היה איש שליחויות סודיות. כשהוא היה בין 70 או בין 80, 70 אני חושב, אז היה פעם זה תוכנית בטלוויזיה, החיים שכאלה, ואחרי זה לחצו עליו, הוא כתב ספר שבו הוא תיעד אחוז קטן מהפעולות שלו. למשל, אחד הדברים המעניינים מה שהוא עשה, זה כשמלחמת השחרור לא היה פה נשק בה. הוא היה איש הקשר שסידר עם הפרטיזנים הצ'כים גניבה של נשק תחמושת בהסכמה של ראש ממשלת צ'כיה ממחסני הנשק בסודטים שהגרמנים ייצרו, וזה נשאר שם עדיין, לא הספיק להשתמש בזה, ברפסודות שנראו כתבועה על שפת הדנובה עד המוצא של הדנובה לים התיכון. שם העמיסו את זה על אונייה עם דגל מצרי, איזה פנצ'ר שזה קופסה אחת, רפסודה אחת נפלה והתפרקה, תראו זה נשק, זה בלגן, זה לא משנה, בסוף זה הנשק שהגיע לארץ, אם זה עשו את המלחמה. אלה ולאי הסיפורים, בסדר. אז שאתה קורא לבן אדם, אז למשל הוא מספר שבעיירה היהודית שהוא חי בה, הוא מגיל צעיר לא עניין אותו החיידר, הוא היה כדור הגלן של העיירה, הוא פרק עול בגיל צעיר, היה פוחח רציני, איש בחור נועז שעשה, כן, יצא שמו ככדר יהודי, כן, על מי היהודי כדרן, אז מדברים לפני השואה, כן? אני, אחר כך שמתאר את כל מה שהוא עשה, ועם מי הוא נפגש וכל זה, אני שאלתי לעצמי, בחור ישיבה היה יכול לעשות את זה? לא, אתם, יש, אחרי 2000 שנות גלות, הדברים הדמיוניים שהיה צריך לעשות בשביל גולת עם ישראל, זה דרש כל מיני כישורים שאני לא יודע אם זה היה אפשרי להופיע בדרך אחרת. אז הכל כמובן אפשרי במובן התיאורטי, אם היינו ראויים, אם היינו בוחרים, אם היינו מחליטים את ההחלטות הנכונות. אז זה הרב קוק, הוא ניסה בכל כוחו לעורר את היהדות הדתית לקחת אחריות על כל התהליכים האלה. לא זוכר, הוא לא הצליח. הוא לא הצליח, הרב קוק כותב עצמו למה. יגרות חלק א', הוא משפט מדהים, משפט מדהים שהרב אומר אותו. הנה, אם נעזוב את שעת הכושר של התחלת התפתחות היישוב והחלישות הגופנית והרוחנית וחסרון אמצעי המלחמה יבואו עד מרום קיצם אצל שלומי אמונים שבישראל, ורק היד הרמה מחומשת בהפקרות ודרכי גויים באין זכר לקדושה לישראל באמת היא זו שתיקח את האחריות על מה שקורה פה בארץ, אז אין די בער גודל לעשות. אבל איך הוא מסביר למה? אז זה פנייה ליהודי אשכנז שגדלו אצל הרש"ר הירש עם תורה דרך ארץ, שיבואו ויקחו אחריות על הקץ המגולה. כשיבואו ויקחו אחריות, זה מתפרי סמכת, תחילת עלייה שנייה. הרב נמצא בארץ ישראל, מי מגיע לעלייה השנייה? הקויפרים מרוסיה, מהפכנים רבולוציאנים שספוגים בדעות קומוניסטיות וסוציאליסטיות. הרב מבין לאן זה מוביל, זה בולשוויזם, זה מפאי, זה אריק שרון, זה בדיוק אותה רוח. הרב יודע לאן זה מוביל, ואז הוא כותב מכתב לשלומי אמוני ישראל שבאשכנז, בואו קחו. הוא אומר, ואם נעזוב את שעת הכושר, מה יקרה? כי החלישות הגופנית והרוחנית חסרו אמצע המלחמה. פאי ניסו באיזה מידה, במובן של יישובת ישראל. רק בתחום השאר הזה, כן? אני לא יודע אם זה באופן היסטורי זה קשור למכתב הזה של הרב, אבל הרוח היא ודאי זאת. אבל העיקר זה שהרב קורא לזה חלישות גופנית ורוחנית וחסרון אמצעי מלחמה, שהם מתגלים אצל אנשים צדיקים נראי שמיים אוהבי השם, הם לא לוחמים. הם לא שיחקו במועדון באיגוף. מה איזה מוצא היה למוכר?
איזה בחינה הם די בער גודל האפר?
טעות.
נעזוב.
אף כותב. אני לא קראתי לכם, לא רציתי להפיל את רוחכם. אתם צריכים ללמוד לפני זה את כל מאמר הדור, אחרי זה הם תתעלפו.
מה זה איגרת?
סודי. מה זה איגרת זה? אתה למדת את זה בשנה שעברה איתי. אז אתה שואל, בשנה שעברה לא למדתי. אתה רוצה שנקרא לכם המשפט כולו? בסדר, אבל אל תתעלפו. והיד הרמה מחומשת בהפקרות ודרכי גויים, בעין זכר לקדושת ישראל באמת, המחפה את חרסיה בשיגים של לאומיות מזויפת, ככה קורא לציונות החילונית, בגרגירים של היסטוריה ושל חיבת שפה, אליעזר בן יהודה, המלבישה את החיים צורה ישראלית מבחוץ, אני מחדש השפה העברית, אבל במקום שהפנים כולו הוא אינו יהודי, אחד הלוחמים הגדולים נגד הדת, היה אליעזר בן יהודה, העומד להיות נהפך למשחית ולמפלצת ולבסוף גם כן לשנאת ישראל ושנאת ארץ ישראל, כאשר כבר נוכחנו על פי ניסיון, אם היד התמאה הזאת תתגבר אז אין די בער גודל לעשות. אבל זה מה הגדלות של הרב? שכיוון שהיד התמאה הזאת היא זו שלקחה אחריות, אז טוב, הקדוש מוביל את הגאולה דרכם, אז הוא מחזק אותה, אז הוא בא אליהם, אז הוא מעודד אותה. פעם שמעתי הערה מאוד יפה מהרב וינר, אמר שמואל הנביא, כתוב כמה שהוא אהב את שאול וכמה שהיה לו קשה ללכת כן, כמה שהיה לו קשה למשוך את דוד. אמר, הרי שאול לא רצה בכלל שיהיה להם מלך. כל המינוי של שאול הרי היה למורת רוחו של שמואל. אבל שמואל לא עושה ברוגז עם עם ישראל. כיוון שהקדוש ברוך הוא נכון, זה לא בסדר שהם יקשו מלך. אבל הם עושים מלך, לך איתם. אז כיוון שעכשיו ריבונו של עולם גילה לפני שמואל, שככה ריבונו של עולם הולך לבנות את הגאולה. דרך שאלת מלכות שהיא נשאלה שלא כראוי, אבל לך, ככה, זהו, זה המדרגה שלהם, יקבלו את המדרגה שהם רוצים. אז הוא יודע כמה יוצר, הוא לא עוזב אותה, הוא לא עושה ברוגז, הוא אומר, טוב, קחו אותו, יאללה, רציתם מלך? הנה לכם מלך, יהיה. הוא הולך עם המלך, מחזק אותו, הוא אוהב אותו. כיוון שהקדוש הוא כבר מביא את הגאולה עם המלך הזה, אז זה המלך. עכשיו צריך לעשות את הכל שחזק אותו. זה דבר הרב קוק. כשהוא רוצה למנוע את זה שהציונות החילונית היא זו שתוביל את הקץ המגולה, אז הוא כותב דברים ברורים. אבל מה קורה שזה לא הלך? וריבונו שלה מביא את הגאולה דרך היד הזאת. אז עכשיו, זה מה יש, צריך לחזק את זה, צריך עוד את זה, לעשות הגאולה בגיעה דרך זה, צריך לעשות הכל בשביל לחזק את זה. זה תורף הוויכוח. בין המכונים המלאכתים לבין השני המלאכתים. יש להבין שאי אפשר לעשות ברוגז עם עם ישראל, אי אפשר לעשות ברוגז עם המדינה, אי אפשר לעשות ברוגז עם הדרך שבה ריבונו שלנו מביא את הגאולה. ואנחנו לא רוצים שיהיה משלה אחרת, אנחנו לא רוצים שיהיה מדינה אחרת, שיהיה צבא אחרת, אתה יודע שאנחנו רוצים. אבל מה לעשות? עובדה, ריבונו שלנו מגלגל את הגאולה דרך האנשים האלה. עכשיו צריך לבקר, וצריך לנסות תקן, וצריך לנסות שנות, אבל זה מה שקדוש הוא עושה, אז צריך להיות יחד עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא עוזבים את הקדוש, אנחנו לא עוזבים את עם ישראל. ובנימה אופטימית זו, אני מאחל לכולם חג שמח וכשר, וברכה והצלחה, ולימוד פורה בין...